הרב בני לאו, שופטים, פרק י' א'.
עצרנו את הפרק הקודם, פרק י', בהתעוררות של ישראל, שמבקשים, זועקים אל השם, לחזור בתשובה, לפי הנוסחה הרגילה של ספר שופטים, בשלב הזה, אחרי שהם חוטאים, והשם מקים עליהם את האויב, הפעם זה בני עמון, הם זועקים אל השם, עכשיו צריך לבוא השופט. ככה הנוסחה שהתרגלנו אליה לאורך כל הספר, ופתאום כאן, אנחנו עצרנו את פרק י', שהם צועקים, הם חוזרים, מופיע ביטוי שפירשנו אותו באופן חד כיווני, ותקצר נפשו של האלוהים בעמל ישראל, פירשנו כאילו הוא לא יכל יותר לראות בסבלם, ולכן הוא בעצם אמור עכשיו, לפי הנוסחה הרגילה, להעמיד להם שופט, להעמיד מושיע, כמו שהתרגלנו בכל ספר שופטים. וראו זה פלא, הפרק הקודם מסתיים בפסוק י"ח, ויאמרו העם, שרי גלעד, איש אל רעהו, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד? אין ראש, אין שופט, הקדוש ברוך הוא לא ממנה אף אחד. המבוכה הזאת היא תעודת, אולי תעודת זהות של השלב הזה שבו אנחנו נמצאים בספר שופטים. משהו התנפץ מהרגילות הזאת שאתם תחטאו ואיחר אף השם, והוא יוביל את האויב לשעבד אתכם ואתם תצעקו, ויבוא שופט, יושיע אתכם ותשקוט הארץ. זהו, משהו פה נגמר. ועכשיו אנחנו צועקים, הוא נלחץ מהצעקות שלנו כי לא ויתרנו, עשינו איזה עבודת עומק של חזרה בתשובה, צעקנו, אבל הוא לא העמיד לנו שופט. פרק י"א, הפרק שמכניס אותנו לעולמו של יפתח הגלעדי, נפתח בבת אחת, יפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה. והיולד גלעד את יפתח. כלומר, כדי שלא נתבלבל, אנחנו לא יכולים לברוח מהנקודה הזאת, שאנחנו מדברים עכשיו על מישהו, שהקדוש ברוך הוא מעמיד עבורנו, תכף נראה את ההגדרה שלו, מהי בדיוק, מהו המעמד של יפתח כשופט. אנחנו כבר עכשיו יכולים לומר שחז"ל יגידו לנו ברבות הימים שיפתח בדורו כשמואל בדורו. כלומר, מהקצה אל הקצה, אין ספר שיפתח ממוקם פה בקצה, יפתח מהשוליים של השוליים של החברה, שמתאר לנו הפרק איך האחים שלו מגרשים אותו מהבית הבורגני, הבית המהוגן, כדי שהוא לא ינחל בבית אביו, כי בן אישה אחרת, אתה אחרת במובן של אישה לא חוקית, אישה זונה. ויברח יפתח מפני אחיו, וישב בארץ טוב, והתלכדו אל יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. הנה התמונה. אתם רוצים שופט? אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל הלוחצים אותו. הנה, עכשיו אני נותן לכם מישהו שהוא משולי שולי החברה, שהוא מגורש ממשפחתו, שהוא הולך אל ארץ טוב שנמצאת אי שם בעבר הירדן המזרחי. אנחנו לימים, על פי יוספוס פלביוס, נקרא לזה ארץ טוביה. והמקום הזה הופך להיות מין אוסף של אנשים שהם פליטי החברה, אנשים שריקים במובן הזה שאין להם עוגן, אין להם בסיס. מי היחיד שמתואר בתנ״ך ככה? זה דוד המלך. דוד המלך, לפני שהוא שב אל חברון, הוא מתחיל את הקדנציה שלו בבורחו מפני שאול, אז הוא במדבר יהודה, והוא אחר כך יורד לעין גדי, ומתלכדים סביבו כמה מאות אנשים ריקים ומרי נפש. כאן הם לא מרי נפש, כאן הם אנשים ריקים שמתלכדים סביב יפתח, ויצאו עמו. מה זה ויצאו עמו? ויצאו עמו לפשיטות, לביזה, איך מתפרנסים אנשים כאלה. אנשים כאלה הם אנשים באמת הסמל של האלימות ושל פורקן החברה. ועכשיו אנחנו חוזרים אל המקום שעצרנו בפרק י', אנחנו עומדים בגלעד, אנחנו כלומר החברה הרגילה. מי זו החברה הרגילה? צריך להגיד, זה לא כל שבטי ישראל, כי התמונה של הפרקים כאן היא תמונה של צפון מזרח. אנחנו נמצאים באזור של שבטי מנשה, גד, ראובן, הגלעדים מחכים, מי יכול להילחם נגד בני עמון? אין לנו. ואז פונים זקני הגלעד אל יפתח, הם זוכרים שיש מישהו שהוא אכן מהשוליים, אכן נזרק מן החברה, אבל יש לו את זה, יש לו את כושר הנחישות, והוא מר נפש, והוא כנראה גם חריזמטי בצורה יוצאת מן הכלל, אז הוא ינהיג אותנו. צריך לומר בהערת סוגריים, שלאורך ההיסטוריה אנחנו שומעים פעם אחר פעם, במקומות שאין אנשים מתוך החברה שיכולים להנהיג, אנחנו שולפים מהשוליים, שולחים מהאנשים שזרקנו החוצה, אנשים שיש להם את זה, ואנחנו מתרפסים ומבקשים שהם יחזרו לגאול אותנו. זה היה ככה בבית ראשון, זה היה גם בבית שני, אני לא ארחיב בדוגמאות. עכשיו פונים אנשי הגלעד אל יפתח, לך תהיה לנו לקצין. ונלחמה בבני המון, הוא נכנס למסע ומתן, ואתם רואים מיד שמדובר באדם עם מודעות מאוד גבוהה, הוא דוחה אותם, ואז בסיבוב השני הם כבר מבטיחים לו את הראש, לא רק תהיה לנו קצין במלחמה, אלא אם אתה תלחם, תהיה לנו לראש, ויפתח עונה להם בשפה הזאת, ואני רוצה להדגיש את השפה, אומר להם כך, יפתח בפסוק ת', אם משיבים אתם אותי להילחם בבני המון, ונתן אדוני אותם לפניי, אנוכי אהיה לכם לראש. יש לו מודעות של שם השם. הוא לא חודל לאורך כל הפרק להשתמש בשם השם, ובסוף כמובן, כמו שאנחנו נזכור, אם בת תפתח זה יתגלגל לרעתו. אנשי גלעד מקבלים, ומיד הופך להיות עוד לפני המלחמה, הוא הופך להיות על ידי העם, לא על ידי הזקנים, לראש ולקצין, ואז יש לנו קטע יפהפה שאין לי את הזמן להיכנס אליו, הפסוקים מי"ב שהולכים אל השיח, אל המונולוג הגדול הגדול שנפתח אל בני המון לפני היציאה לקרב, עד פסוק כ"ח, יש לנו ממש קובץ פסוקים שהם אולי המניפסט הגדול שמתאר לוחם ערב המלחמה, פונה אל האויב ואומר לו בוא נעשה סדר בראש, כדי לזכור למה אנחנו כאן. אתה טוען, אתה מלך בני המון טוען, שאני באתי להילחם בארצך? ממתי זו הארץ שלך? הוא עושה לו חשבון היסטורי פשוט, ומתאר איך שהמון השתלטה על ארץ מואב ואדום. עכשיו זה קטע מאוד מאוד יפה בהיסטוריה היהודית הישראלית, מכיוון שאנחנו מצווים לא להתגרות במואב במואב ובאדום, שהם האחים שלנו, אין לנו, לפי ההיסטוריה הזאת, שום קשר למי שלקח את ארצם של המואבים. זאת אומרת, ברגע שבני עמון השתלטו על הארץ הזאת, אנחנו כבר יכולים להילחם בהם. והטענה של מלך בני עמון שבאתי לארצו, אומר יפתח, טענה מוכחשת לגמרי. אז הוא גומר את המניפסט ההיסטורי שאני לא נכנס לתוכו, ואז כתוב את הפסוק הבא, פסוק כ"ט, ותהי על יפתח רוח אדוני, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר את בני עמון, לכאורה המלחמה יצאה לדרך. לכאורה ברגע שיש עליו רוח השם, אנחנו יודעים, מכאן זה ילך רק טוב, אבל פה פתאום נשתל פסוק בפסוק למד, באמצע ההסתערות של יפתח אל בני עמון, וידר יפתח נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה, היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה לאדוני ועליתי הוא עולה. אני רוצה לומר שבקריאה הפשוטה, בלי להיכנס לאפולוגטיקה ובלי להיכנס למקומות שיפוטיים, אין ספק שיפתח שהיה משולי שולי החברה, היה אדם עם תודעה דתית שאלוהים פועל על הארץ. התודעה הזאת שלו מלווה אותו בשפה שלו, בתודעה שלו ובמעשה שלו. הוא לא עושה את זה מן השפה ולחוץ. הרבה פעמים חושדים שכשבן אדם משתמש בשם השם, אז יש פה קריצת עין, יש פה איזה ניסיון להעמיד את השם בצד שלו, ניסיון לתפוס מה שאנחנו קוראים את האלוהים בזקן. אבל לא יפתח. יפתח מעבר להיותו בן אישה זונה, מגורש מהבית, איש מר נפש, עם אנשים ריקים מסביבו, כל הטיעון הזה שהוא טוב למחלקת הרווחה, לא אומר מאומה על עולמו הרוחני, לא אומר מאומה על המצב הרוחני הדתי שלו. וכאן שוב אני מרשה לעצמי להשוות את יפתח לדוד המלך. את מיטב שירי התהילים כותב דוד המלך בהיותו מר נפש, בהיותו בעין גדי, בהיותו במדבר יהודה, צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוהים. הנדר של יפתח נמצא על הרצף של אותה כמיהה של אדם שרגיל להיות במקומות נטושים, רגיל להיות בין חיות, רגיל להיות על החרב, רגיל להיות במקומות שהמוות רוחף מעליו. במקומות האלה יש התעוררות דתית גדולה מאוד. יש איזושהי בערה של יפתח, שהוא חי בתודעה שזה לא אני, זה אלוהים. ורוח השם שמלווה אותו תוך כדי הרדיפה, כשהוא כבר עובר קרוב לבני עמון, שם הוא עוצר ונודר נדר שאי אפשר לפרש אותו. נתון תיתן את בני עמון בידי, היוצא מדלתי ביתי לקראתי בשלום, היה השם, להשם ועליתי עולה. זה נקרא נדר מתנה. צריך לומר באופן פשוט, שזה נדר שמאוד מזכיר לנו את נדרי חנה למשל, שאומרת על שמואל, אם תיתן לי את הילד הזה ועליתי ולעולה, או עם יעקב שיוצא מביתו, תמיד הנדר יבוא ממקום שאין לי בית, הוא יבוא ממקום של נטישה, של בדידות, של לבד. אדם לא נודר מתנאי נוחות, אדם נודר בתנאי מצוקה, והתודעה הדתית מלווה את האדם הנודר. ולכן הנדר שנפתח, זה לא נדר שהוא בא לו באיזה אמירה חיצונית, אלימה, של אדם רע, זה בא ממקום עמוק של תודעה, צריך לומר בעצב, תודעה כנראה פגנית עמוקה, שגם אליה הוא בוודאי היה ספוג באותו משוטט אי שם בצפון מזרח. הרעיון הזה של היוצא מדלתי ביתי לקראתי, מריח לי לפחות באופן עמוק שהוא לא חשב על בעל חיים, כי בעל חיים לא יוצא לקראת, אלא אם כן זה כלב מעולף, אבל בוודאי לא כבשה ולא איזה חיה שאין בינה לבין בעליה משהו אינטימי. כאן נשמע לי שהוא חשב על האדם שיצא לקראתו, אדם שקרוב אליו, והוא אומר, אני אתן את האדם הקרוב אליי לקראתי, אלא שהוא בוודאי לא חשב על ביתו, ועוד רגע נגיע אליה. המלחמה מתוארת בכלום, בשום פסוקים, פסוק וחצי מוקדש למלחמה, שאם אתה קורא אותה עם מפה פתוחה, אתה אומר, וואו, הוא הגיע באמת אי שם למרחקי עומק המזרח, והכניע את בני עמון שפשטו על ישראל כהרבה. מדובר פה על אחד הקרבות ההירואיים ביותר, שבאמת ראוי שיצאו לקראתו בתופים ובמחולות, אבל לא ביתו. החלק הבא, הפסקה הבאה מתארת את בת יפתח, אני בשתיים דקות שנותרו לי, אני לא מתהדר ולא מתיימר להיכנס ליופי הספרותי של הטרגדיה, הטרגדיה של בת יפתח שהולכת לבכות על בתוליה עם רעותיה, והופכת להיות לסמל, לחוק, לכל הסופרים והמשוררים והאומנים. מי זוכר בכלל את ניצחונו של יפתח? כולם זוכרים רק את בת יפתח. יש כעס על יפתח על הנדר שלו, יש כעס על יפתח על היהירות שלו, אבל יש פה טרגדיה גדולה. הטרגדיה היא שלא כמו שהיא טרגדיה שלה. אנחנו לפעמים, לצערנו, גם בזמן ההקלטה הזאת, חושבים על אובדן של ילדים בפעולות איבה, שההורים מאבדים אותם. זו טרגדיה של החיים המוחמצים. כשבת יפתח בוכה על בתוליה, היא בוכה על ההחמצה של הרחם שלא מומשה, על העתיד שלא יהיה, היא בוכה בעצם על עצמה, אבל אבא שלה איבד את חייו, הוא אומר לה, אחרי ההכרעתה, אני היית באוכרי, אני פציתי פל, אדוני לא אוכל לשוב. תזכרו שבימי המקרא אין אתרת נדרים, אין מושג כזה של אתרת נדרים, את אשר תידור שלם, אדם לא יכול לחלל את דברו. הדיבור הוא דיבור פנימי אינטימי של בן אדם לאלוהיו, ואין לו שום יכולת להניע את עצמו למקום אחר אחרי דיבורו. וככה בעצם נגמר הפרק שבת יפתח נעלמת. התורה כל כך, הפרק כל כך חס עלינו, הוא אומר ויעס לה את נדרו, הוא לא רוצה להגיד מה הוא עשה, אבל אנחנו מבינים, חז"ל הבינו, כולם הבינו, אולי חוץ מאבן עזרא, שהוא העמיד אותה לעולה, ובעצם מסר אותה חזרה לאלוהיו, בסוג של מימוש העקדה שאברהם לא מימש, אבל זה על אותו רצף, על אותו רצף של יראת אלוהים שממלאת את האדם ומשכיחה ממנו את הטבע המוסרי הטבעי ביותר שאלוהים רוצה את האדם בחייו.